טוב, נמשיך רבותיי בפרק צ'ט. אנחנו בדף מם א', סוף העמודה הימנית. יש עוד ספרים? יש עוד ספרים פה אולי, אשר? ובפרק אין עומדין במסכת ברכות אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיה כוונה סחורה דואג לפרנסתו של תלמיד חכם ולמהני תלמיד חכם מנכסיו אבל תלמידי חכמים עצמן, אין לא ראתה אלוהים זולתך. זאת אומרת, כל ההבטחות שכתובות בנביאים, הבטחות של שכר וכו', זה למי שנוהג ככה יפה עם תלמידי חכמים. אבל השכר של תלמידי חכמים עצמם, לא ניתן בכלל להאריך. אפילו הנביאים לא יכלו לתאר את זה. עד כאן דברי הגמרא. הסבר המהר"ל. המאמר הזה בא לבאר לך המידה הגדולה שיש למי שגורם לתלמיד חכם עד שאפשר לתלמיד חכם שיעסוק בתורה. עד שכל מה שנתנבו הנביאים, עליו יתנבו. אי אפשר שיהיה הנבואה שהיא לאדם שהוא בעולם הגשמי, להשיג מדרגת תלמיד חכם עצמו, ולא יוכל להשיג רק המדרגה אשר יש למי שהוא מתדבק אל השכל הנבדל, ואינו נבדל בעצמו. אם כן, המהר"ל עכשיו בא להסביר בכלל מה זה נבואה. כיוון שבמאמר הזה הזכירו את הנביאים, אז המהר"ל בא להסביר מה זה נבואה. הוא מסביר שבעצם נבואה זה דבר אלוקי, אבל שמתגלה בזה העולם. כלומר, זה דבר שבכל זאת שייך לעולם שלנו. לכן הנביאים רואים כל מיני ציורים וכל מיני מחזות שהכל זה מכוח הדמיון. זאת אומרת, בסופו ביד נביאי הדמה. זאת אומרת, כוח הדמיון. אבל מאיפה הנביאים לוקחים את הציורים האלה? מהעולם שהם מכירים. לכן כל מי שקורא בנביאים יראה שהנביאים מתארים דברים שאנחנו מכירים. מצד הציור. הציור הזה מרמז לדברים עליונים, לדברים רוחניים. אבל סוף סוף הנבואה זה דבר השם שמתגלה בזה העולם. המטרה שזה יתגלה בזה העולם. לכן צריך שתהיה אחיזה לנבואה בעניינים גשמיים. אם לא תהיה אחיזה לנבואה בדברים גשמיים, אז פשוט אין גילוי של נבואה. נבואה זה גילוי.
גילו לנו נבואות כאלה, כמו
לחזקאל. מה אני משאר? מה? כשאתה, אפילו, נכון שמה זה מרכבה זה נבואה במדרגה מאוד עליונה, אבל בכל זאת, אז הוא אומר שהוא רואה שם פני אריה, פני שר, פני שור, זה מילים שאתה מכיר. ככה הוא רואה את הנבואה הזאת. הוא לא רואה מעשה מרכבה בצורה מופשטת לחלוטין. זה ענק. כשהוא אומר את המילים האלה, אני יודע למה הוא מתכוון. עכשיו, זה ברור שזה לא, אלא, זה לא בא אלא לרמוז לדברים מיליונים. אבל זה דברים מיליונים שהם יכולים להתגלות למטה במקביל למציאותם למעלה. לכן אומר המהר"ל שמדרגת הנבואה מתאימה למי שנדבק בתלמיד חכם. הוא רוצה להסביר ככה, שתלמיד חכם זה שכל נבדל, הכוונה שזה מופשט לגמרי. המדרגה של תלמידי חכמים זה הבנת דברים בצורה לגמרי מופשטת, לא תלויה בעניינים חומריים. התורה היא תורת הנצח, כיוון שהיא תורת הנצח, היא לא תלויה לא במקום ולא בזמן ולא באדם. זה המסוגלות של התלמיד חכם, זה לטפס עד למדרגה של האמת המוחלטת. לעומת זה חכם עדיף מנביא, הרי אמרו חיים. לעומת זה הנביא, לא, הנביא הוא תופס דברים אלוקיים, אבל הוא תופס אותם באחיזתם בזה העולם. אז עכשיו הוא רוצה להגיד שזה בדיוק שתי המדרגות שמתגלות כאן במאמר הזה של רבותינו. מי שנדבק בתלמיד חכם, זאת אומרת קשור אליו, אז זה כמו בעצם הנביאים, שהם תופסים דברים אלוקיים, אבל באחיזתם במציאות הממשית. אז כל אלה שמוזכרים כאן, למסיב ביטול תלמיד חכם, עושה פרקמטיה תלמיד חכם, מענה תלמיד חכם, זה דברים שייכים לעולם הזה. אז הנביאים שמה רואים מסחרו, כי הם רואים דברים שקשורים לזה העולם. אבל תלמיד חכם עצמו הוא טיפס למדרגה שאף אחד לא יכול לדמיין, כי הוא שייך לעולם האמת המוחלטת, האבסולוטית. התורה זה האמת אבסולוטית, זה האמת הטוטלית, זה אמת הנצח, זה האמת האינסופית. ככה מסביר המהר"ל. כי אי אפשר שיהיה הנבואה שהיא לאדם שהוא בעולם הגשמי להשיג מדרגת תלמיד חכם עצמו, ולא יוכל להשיג רק המדרגה אשר יש למי שהוא מתדבק אל השכל הנבדל, ולא השכל הנבדל בעצמו. ומפני שאינו נבדל בעצמו, רק מתדבק אל הנבדל על ידי אהבה שהוא אוהב אותו, ואהבה הוא על ידי שלושה דברים. כלומר, מה זה, על מה נתנבאו הנביאים? על מי שאוהב תלמיד חכם. אהבה זה חיבור, אז הוא קשור לתלמידי חכמים. יש את התלמיד חכם ויש מי שקשור לתלמיד חכם. ואומר המהר"ל שהקשר על ידי הקשר של אהבה היא על ידי שלושה דברים, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. הנה שלושה דברים. כלומר, האדם צריך לאהוב את השם, להיות קשור אליו בשלושה דברים. הלב הוא גופו של אדם, ולכר פרשו רבותינו זיכרונם לברכה, בכל לבבך, בשני יצירך, יצר הרע ויצר הטוב. שאף אם יצר הרע אשר הוא בגוף מסית אותו לסור מן השם יתברך, אל ישמע ליצר הרע. אם כן, זה דבר אחד, שאדם צריך להיות קשור אל השם אפילו בגופו. ונפשך מה זה? הוא כמשמעו, אפילו נוטל נפשו, מסירות נפש. וכל מודך אפילו נוטל ממון שלו. סוף סוף, מזה מה למדנו? האהבה הוא על ידי שלושה דברים. כאשר דבק בו יתברך בשלושה דברים אלו, זהו האהבה והדיבוק בו יתברך. כי אין אהבה, רק החיבור והצירוף אל דבר. מה זה אהבה? להתחבר, גמטריה אחד, אהבה גמטריה אחד, שאתה אחד עם הדבר שאתה אוהב אותו. אז להיות אוהב את השם, הכוונה להיות קרוב אליו, שייך לו, דבק בו. איך? בשלושה דברים: גופו, נפשו, ממונו. כי אין אהבה, רק החיבור והצירוף אל דבר. ואי אפשר שיהיה קישור וצירוף, כי אם על ידי שלושה דברים אלו, או בגופו, או בנפשו, או בממונו. וזה שאמר, המסי ביתו לתלמיד חכם. זה גופו, יפה מאוד. נכון מאוד, כי כאשר מסי ביתו לתלמיד חכם, הרי גופו דבק בתלמיד חכם, שביתו מין יוצא חלציו. זה ממש כגופו נחשב. והרי גופו מדבק עכשיו בתלמיד חכם. כשאדם מסי ביתו לתלמיד חכם, אז הוא זוכה שחלק ממנו, מעצמו, קשור לתלמיד חכם ממש בגוף, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אז אם אדם יסיע את ביתו לתלמיד חכם, אפשר להגיד שהוא בעצמו עכשיו מחובר לתלמיד חכם, זה חתנו. וידוע שהרבה אנשים הם מתפארים בזה שהחתן שלהם הוא תלמיד חכם. כידוע היו גדולי ישראל שבאמת כל עניינם היה שהם זה אנשים התפארו בזה שהבת שלהם התחתנה עם פלוני. מה מסוכן? התחתן עם בת תלמיד חכם.
לא, מי שתופס את הלימוד הזה עכשיו איזה משהו, הוא יבטל חתונה של הבת שלו, בגלל שלא כל כך נראה לו שהבחור...
למה לבטל? למה לבטל? לא יתחיל בכלל. למה יבטל?
הוא יאפשר את החתונה, כי הוא רוצה עכשיו רמה יותר גבוהה.
תראה, בחיים, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר דבר שצריך באמת הערה חשובה. נכון. רבותינו, דרכם לברר מהו האידאל. עכשיו צריך להבין שהדבר הזה עובד בשני הכיוונים. תלמיד חכם לא ירצה להתחתן עם כל אחת. זאת אומרת, המסי ביתו לתלמיד חכם, זה עובד בשני הכיוונים. זה שהוא רוצה שביתו תתחתן עם תלמיד חכם, וזה שתלמיד חכם רוצה להתחתן עם ביתו. למה? כי הוא ראוי לכך. עכשיו, זה האידאל העליון. האידאל העליון, זה תמיד חשוב לדעת למה לשאוף. גם אם אתה לא יכולת לקיים את זה בעצמך, אז אולי תקיים את זה בבנים שלך. לא תקיים את זה בבנים שלך, תקיים את זה בנכדים שלך. לא, צריכה, זה שלפני שאדם מסתכל על המציאות, הוא קודם כל צריך לראות מהשאיפה. עכשיו, אדם לא תמיד היה מודע בכלל שזה האידאל. נכון? עובדה שבעולם, אנשים לא הולכים להתחתן רק על פי העיקרון הזה. ובכל זאת אנשים מתחתנים. זה לא עובד שאנשים אומרים, טוב, כתוב בגמורה שאדם צריך להסיע את ביתו לתלמיד חכם, אז מי עכשיו הוא מעדיף שביתו תמות זקנה ולא תתחתן רק עם תלמיד חכם. זה לא עובד ככה. אומרים שזה שאיפה. זה גם מדרגה שאדם זוכה לדבר כזה. אדם לא זוכה לכל המדרגות. על זה כתוב שכל הנביאים לא נתנבו אלא ל... טוב, אתה חושב שכל אחד זוכה למה שהנביאים נתנבו? אז אנחנו מדברים על השאיפה העליונה, אנחנו מדברים על האידאל, כן? עכשיו, אותו דבר, אידאל זה בכלל להיות תלמיד חכם. נו, ומה קורה עם כל מי שלא תלמיד חכם, והוא בעל מקצוע אחר? נו, אז בסדר, הוא בסדר, הוא אדם נגון, הוא אדם ישר, אבל אמרת שהאידאל זה תמיד חכם. נכון, צריך לדעת, צריך לשאוף, צריך להכיר את הערך, אבל זה לא בא לפסול כל דבר אחר. אז אדם, זו צריכה להיות השאיפה שלו. האם האדם תמיד יכול לממש את השאיפה שלו? לא תמיד, כי א', לא תמיד הוא בכלל מודע לשאיפה הזאת, א', ב', לא תמיד זה מתאפשר. עכשיו, צריך לדעת שכשיש דבר שהוא אידיאלי, זה לא אומר שדברים אחרים לא שווים. לפעמים נתפסים לתפיסה קיצונית כזאת. או שחור, או לבן. או מסי ביתו לתלמיד חכם, או אפס מאופס. בסדר? אני מכיר אדם כזה, שהוא הלך לחפש לביתו, אז הוא הלך לאיזה ישיבה. והוא רצה לדעת מי בישיבה התלמיד הכי מוצלח וזה, שהוא באמת כזה לומד, למדן, מכיר וכו'. טוב, קיצור, אילוי, ככה אני קוראים לו, חיפש את האילוי. בסדר, אני ראיתי עם ביתו התחתנה עם אותו אילוי, ואני מאוד מסופק אם זה באמת היה האדם הכי מתוקן והכי זה, כי יכול להיות שהוא למדן, אבל יש עוד כמה דברים שחבל שלא שמו לב אליהם. אז יכול להיות שהוא למדן, אבל למדן זה לא סוף הדרך. אז תגיד, זאת אומרת, תלמיד חכם, יש תלמיד חכם. זה היו אומרים על הרב אריה לוין שהוא גאון. הרב קוק גאון במידות. יש גם גאונות במידות. יש גם תלמיד חכם של מידות. זה לא רק תלמיד חכם אחד שיודע את השס, ישר והפוך. יש גם תלמיד חכם של מידות, ויש תלמיד חכם ב... זאת אומרת, זה אידיאל, והאידיאל הזה, שואפים אליו. לא תמיד הוא בר השגה. אבל ודאי שאדם כשהוא הולך לחתן את ביתו, הוא צריך לשאוף שביתו תתחתן עם אדם טוב וראוי ואגון. ולא בור ועם הארץ. אז יש מדרגות יותר מתחכם. אדם שיושב ולומד תורה, זה כבר גדר גדול מאוד. יש פה מדרגת. זה לא בא לפסול את האחרים. אם נשאל אותי, האם עדיף שביתו תתחתן עם תלמיד חכם, או לא תתחתן בכלל, אז התשובה היא מאוד פשוטה. ברור? הלאה. עכשיו אומר לנו המהר"ל, אם כן, אדם אוהב, וזה בשלושה דברים, בגופו, נכון? זה על ידי ביתו. אחר כך, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, דבק בו בנפשו. למה? כי כל מסע ומתן אשר הוא על ידי מעשה אדם, הוא מן הנפש, אשר הוא בעל המעשה כאשר ידוע. הוא ביור זה, כי עושה פרקמטיה אינו נותן לו דבר כלל, רק שפועל בעדו, והפעולה מתייחס אל הנפש. זאת אומרת ככה, הוא מסביר למה עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, זה מתייחס לנפש, ולא לממון. לממון זה הדבר השלישי. המענה תלמיד חכם מנכסיו. אבל למה עושה פרקמטיה? מה זה עושה פרקמטיה לתלמיד חכם? הוא גורם שהתלמיד חכם ירוויח. זאת אומרת, הוא משתדל לי עבורו, לטובתו. הוא לא נותן לו כסף צדקה. הוא לא נותן לו כסף כל חודש.
מסדר לו מדרגות.
מה?
מסדר לו מדרגות.
כן, הוא פועל, אומר, שואלים אותו, תשמע. כן, יש לו נגיד תמיד חכם, אתם יודעים, אתם יודעים, חפץ חיים, הייתה לו מקולת. איך הוא היה מתפרנס? הוא לא רצה להתפרנס מתורתו. הוא ציווה שימכרו משנה ברורה רק במחיר עלות. כל מי שקונה משנה ברורה במתכונת המקורית, זה מאוד זול. זה ספרים מאוד זולים. עם הזמן, כמובן, התפיסו מהדורות חדשות, משוכללות, עם כל מיני דברים וכו'. אבל כשקונים משנה ברורה במקורית, יש חפץ חיים, ביקש שימכרו רק במחיר עלות. טוב, אז ממה חיים אם ככה? אז הייתה לו מקולת. עכשיו, הבעיה שכולם הלכו לקנות רק אצלו. למה? כי כל דבר הוא שקל שלוש פעמים. זה בעצם אשתו הייתה מוזיקה את המקולת. אז כדי שזה יהיה בטוח שחס ושלום הוא לא ייקח, הוא לא ייתן פחות ממה שצריך, אז הוא היה שוקל כל דבר שלוש פעמים. אז אנשים ידעו שכל כך אגונים שהיו קונים רק אצלו. אז הוא סגר את המקולת חצי יום. ועדיין היו קונים רק אצלו, אז זה כבר תור ארוך. וכך סגר עוד יותר. קיצור, אז אתם מבינים, אז מה זה? מפה לאוזן. כולם הלכו לקנות אצל חפץ חיים. זה היה שווה ללכת לקנות אצל חפץ חיים. זה נקרא עושה פרקמטיה. משתדל לטובתו, עבורו. אבל זה עדיין שייך לנפש. מה?
עושה פרקמטיה, הכוונה רק בפן הכלכלי?
משתדל לטובתו, באופן כללי, כן. כן, לא רק בפרקמטיה, בכל דבר שהוא לטובתו, פועל לטובתו, אני יודע מה. משתדל עבורו, יש לו, יש דברים שהוא צריך לסדר, אז אתה הולך לסדר עבורו, אין לו זמן, הרי הוא כל הזמן עסוק וטרוד, אז הוא צריך שיעזרו לו בכל מיני דברים, כל עניינים, רצים לפה, רצים לשם, הכל, כדי שיהיה פנוי למלאכתו, לעבודתו, זה כידוע, מה? גם, יכול להיות. ובין פשוט, זה פרגמטיה, זה שתהיה פרנסתו קלה, ולא יצטרך לתרוח ולחטט את רגליו מפה לשם, משם לפה, כדי להתפרנס. עוזר לו, בכל מה שאפשר לעזור לו. אני יודע מה. לפעמים לוקח אותו. כן.
אז למה הוא משתמש,
כמו
שאני פשוט לא אומר, שומר על ידי שלושה דברים האלו, או בגופו, או בנפשו, או במומנו, אני הייתי חושב, גם וגם וגם.
כן, הוא בא לציין את שלושת הממדים של אהבה. יש פה שלושה ממדים. זה הוא בא לציין את שלושת הממדים. או, 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 זה לא בא להגיד רק. זה בא להגיד שלפעמים האהבה בא לידי ביטוי, האדם, נגיד דוגמה, או בגופו. מה הוא אמר? זה משיא ביתו לתמיד חכם. בסדר? כמה בנות יש לו? אז לפעמים זה בגופו. אז הוא השיא פעם את ביתו תלמיד חכם, על ידי זה דבק בתלמיד חכם בגופו. לפעמים צריך להשתדל עבורו בפרקמטיה. בסדר, אז בפעם הזאת הוא זכה לדבק בתלמיד חכם בנפשו. לפעמים מזמין אותו לסעודה, מענה אותו, מביא לו מתנות, מביא לו משלוח מנות. זאת אומרת, לא תמיד אתה יכול לקיים את שלושתם ביחד. לפעמים אתה מקיים את זה, לפעמים אתה מקיים את זה, לפעמים אתה מקיים את זה, לכן זה או או או.
אז מספיק רק אחד מהם?
לא מספיק רק אחד מהם.
לא, בשביל לזכות במה
שהוא אומר
בהתחלה.
הבנתי, לפי הנסיבות. אדם שאוהב, הוא במצב כללי שהוא רוצה להתחבר. לפי מה שמזדמן, לפי מה שאפשר, הוא נדבק. אז לפעמים הוא נדבק על ידי זה. הוא רוצה להיות דבוק לתמיד דרך חכמים. אז הוא, כל מה שמזדמן, כל מה שמתאפשר, הוא מיד הולך ונדבק. זה העניין.
אחד
הרב. כן.
אחד שהוא אני, אז הוא הולך לפי גופו.
אז זה יכול להיות, אדם הוא אני.
אחד שאין לו בנות, אז הוא הולך.
נכון, זה גם נכון. מה לעשות? לא לכולם יש בנות.
הלוואי ששלושתם.
הרב שמואל אליהו סיפר לנו, היה זוג שהמון זמן היה נשוי ולא נולדו להם ילדים, אני חושב 14 שנה, ואז התקשרו, אמרו לו, מה אין לו ילדים? מה זאת אומרת? כן, אבא שלך הרב מורך אליהו זכר צדיק לברכה חיתן אותנו. הוא אומר, לא יכול להיות, אם אבא שלי חיתן אתכם לא יכול להיות שאין לכם ילדים. אבל אומר, לא יכול להיות, אבל אין לנו. לא יכול להיות, אבל אין לנו. אז טוב, בסדר, אז אומר, אז לכו אליו. אומר, הלכנו, אז לכו עוד פעם. הלכנו, לכו עוד פעם. טוב, הגיעו לרב מרדכי אליהו. אומר, הרב, אין לנו ילדים, עוד שנה כן יהיה רצון, עוד שנה נולד בן. אחרי 3 שנים אשתו אומרת, אבל אני רוצה בת. בן, זה יפה, אבל אני רוצה בת. אז מה הוא מכיר כבר את השיטה? חזר לרב מרדכי אליהו. אומר, הרב, מה אני אעשה? יש לנו בן, אבל אשתי רוצה בת. אמן. אחרי שנה, בת. זהו, סודר. בן ובת. אבל לא תמיד... לא תמיד אפשר, עכשיו בכלל, יתומים אנחנו, מה עושים? לא תמיד לכל אחד יש בת שהוא יכול לסייע אותה, או כמו שיוסף אמר, גם אם יש לו בת, לא תמיד הוא מצליח, כי התלמיד חכם, הקדימו אותו בשידוך. הוא רצה להשיא את ביתו לתלמיד חכם זה, מישהו היה יותר זריז, כבר תפס את זה. אז מה? אז יש לו דרכים אחרות, כל אחד ישתדל במה שהוא יכול, פעם זה זה, אתה צודק, פעם זה זה, פעם זה זה.
לא תמיד מה שרצוי הוא מצוי, ולא תמיד מה שמצוי הוא הרצוי.
או, הנה, עכשיו קיבלנו, חזק וברוך ידידיה. עכשיו, אם כן, אמרנו בגופו, זה ביתו, בנפשו, זה עושה פרקמטיה, ומענה תלמיד חכם מנכסיו, דבר זה הוא מבוח שהוא דבק בו מצד הממון. וכן אמרו בפרק בתרא דכתובות, לאהבה את השם אלוקיכם ולדבקה בו, וכי אפשר להידבק בשכינה אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם ועושה פרקמטיה ומענה לתלמיד חכם מנכסיו כאילו דבק בשכינה. הנה, זה אותו דבר, זה אותו עיקרון. הרי זה גם כן, אלו שלושה דברים, מפני שצריך להזדבק בתלמיד חכם כמו שהתבאר. וכאשר עוד תבין דברי חכמים אלו באלו שלושה, תמצא כי השכל באדם הוא התלמיד חכם, והוא האדם בעצמו, כי אין האדם רק שהוא משכיל. ואלו שלושה דברים מתחברים אליו. כשהם שומעים את ההסבר הנוסף עכשיו של המהר"ל, זה פילי פלאים מה שהוא עכשיו מסביר. שהתלמיד חכם שצריכים להידבק בו זה לא הוא. לא. זה מה? זה התלמיד חכם שבך. זאת אומרת, השכל בך הוא התלמיד חכם. השכל האלוקי שבך הוא התלמיד חכם שאתה צריך להידבק בו. ובמה תידבק בו? בשלושה דברים. הבנתם? לא התלמיד, חוץ, זה, יש פשט שצריך להידבק בתלמיד חכם. אבל יש עומק. כל אחד ואחד הוא צריך לחפש להתחבר לתלמיד חכם שבו. ומה זה התלמיד חכם שבו? הנה, בוא תראו. וכאשר עוד תבין דברי חכמים באלו שלושה, תמצא כי השכל באדם אשר הוא התלמיד חכם, השכל באדם הוא התלמיד חכם, והוא האדם בעצמו, כי אין האדם רק שהוא משכיל, זה נקרא האדם. התלמיד חכם שבאדם הוא האדם, זה האדם האמיתי שבאדם, לא העצמות, לא הבשר, לא הגידים. ואלו שלושה דברים מתחברים אליו. אל מה? אל השכל שבאדם, אל התלמיד חכם שבאדם. שהרי הגוף מצטרף ומתחבר אל השכל, שהוא השכל התלמיד חכם. כלומר, כל אחד יש בו תלמיד חכם, ועכשיו הוא צריך לחבר את כל החלקים שבו לתלמיד חכם שבו. אז הוא צריך לחבר את גופו לתלמיד חכם שבו. ועוד מתחבר הנפש של השכל. חוץ מגופו שהוא צריך לחבר אל השכל, הוא צריך לחבר את נפשו אל השכל. והוא עושה פרקמטיה לשכל. זאת אומרת, פרנס את השכל. תן לשכל לתפקד. אתה צריך לדאוג שהשכל יוכל לתפקד. אל תתנהג בצורה כזו שאתה משבש את פעולת השכל. תהיה בריא בגוף, תהיה בריא בנפש, כדי שהשכל, כלומר התלמיד שחכם שבך, יהיה פנוי לעסוק במלאכתו. הבנתם את הסיפור עכשיו? איך הוא מסביר את כל זה? איזה סוד הוא מגלה לנו פה? שחכמים התכוונו לכל אחד ואחד. אשר כל מסע ומתן הוא נעשה על יד הנפש, שהוא פועל ועוסק עסקיו שלו, ודבר זה מבוח. כלומר, כשאתה עושה, אתה עוסק בכל מיני עסקים, במה צריכה להיות המחשבה שלך? היא צריכה להיות המחשבה שאתה בא לשרת עכשיו את השכל שבך, לא שאתה בא לשרת עכשיו את רמת החיים שלך, ככה קוראים לזה היום, בא לשרת את רמת החיים. אתה בא לשרת את התלמיד חכם שבך, שהוא יוכל לתפקד, להיות בפנוי, לא להיות תרוד בבעיות הגוף ובבעיות הנפש, ותרוד פה ותרוד שם, ודאגות פה ודאגות שם, ואז השכל לא יכול לעבוד. וכן הנכסים שהם קניין האדם, הם מצטרפים אל השכל במה שהם קניינו. לכן חכמים אמרו שלשלושה דברים מרחיבים דעתו של האדם, מחייבים דעתו, דירה נאה.
גם מרחיבים וגם מחריבים.
תלוי, נכון, אם הוא משתבד להם או ההפך. מחייבים דעתו של האדם, כי גם כשאדם חי בצורה טובה, מסודרת, ולא בבלגן, ולא הכל לא מסודר אצלו, והכל משובש אצלו, והוא אני שמחזר על הפתחים, כי הוא לא נוהג כשורה, אז השכל שלו לא פנוי, הוא כל הזמן חייב, כל הזמן יש לו צרות ובעיות, ורץ מפה ורץ לשם, וכן הנכסים שהם קניין האדם, הם מצטרפים אל השכל במה שהם קניינו, כי כל דבר שהוא קניין שלו, אין ספק שהוא קניין השכל. זאת אומרת, כל הדברים האלה אמורים לשרת את השכל. גם גופו, וגם נפשו, וגם שכלו, קנייניו. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל אחד ואחד הוא גם במדרגה הזאת. הוא אמור להיות במדרגה הזאת. לשרת את התלמיד חכם שבך. תחזיק את עצמך כתלמיד חכם, צריך לשרת אותו. ואז באמת אם אנשים היו מתייחסים לעצמם בצורה כזאת, אז העולם היה נראה קצת שונה. מה אתה אומר?
זה מזכיר לי, מתחבר לי מבחינת ואמך כולם צדיקים. אבל לא תמיד יש בנו את הבחינת צדיק הגלוי, בכלל צדיק נסתר. וזה את הכלים שמעוררים בנו את ה... אתה מתחכם שבכל אחד זה גם
הנקודה
שאנחנו
כולם
צדיקים, גם אם זה לא
נראה, כן, שיש מדרגה כזאת בכל אחד ואחד. אתם שומעים מה שאומר יוסף? ועמך כולם צדיקים, זאת אומרת אני מסתכל על כולם, לא רואה את הדבר הזה. אז הוא אומר, לא נכון, בכוח יש מדרגה כזאת בכל אחד ואחד. השאלה אם האדם מתייחס למדרגה הזאת שבו, או שהוא מזלזל במדרגה הזאת שבו, והוא עושה את עצמו כאדם לא שווה.
עדיין אפשר להסביר את זה, גם
זה לא שולל את הפשט.
לא, זה
משרת אותו.
אלא יש כאילו אפשר להסביר דברי הנביאים גם על העניין הזה, זאת אומרת, על כל מה שאתה עושה בשביל שכלך, זה באמת על זה דברי הנביאים, אבל מה שאתה עושה בשכלך עצמו...
פנימה. זה ראין לא ראתה אלוקים זולתך, אתה צודק, שיש מדרגה מאוד עמוקה באדם ששמע אין לא ראתה אלוקים זולתך, גם העין שלו בעצמו, גם הוא עצמו לא, אתה צודק מאוד, יפה מאוד. ועכשיו מוסיף המהר"ל ואומר עוד דבר, פי לפלואים מה שאומר, וכלל בני אדם הם על צורת אדם פרטי, כי התלמיד חכם שבהם הוא כמו השכל שבאדם, ושאר בני אדם הם כמו אדם עצמו. שמעתם עכשיו מה שהוא הוסיף? אשר לא הבנת?
לא, השכל הוא כללי.
מה? מה הוא הסביר עכשיו? שמה?
שהיחס שבין האדם לשכל זה כמו היחס של התלמיד חכם בבני אדם. זאת אומרת שהתלמיד חכם הוא כמו השכל בבן אדם.
אז זה הלימוד הקודם, אבל אתה מתחרם באו. עכשיו הוא אומר ככה, כמו שבאדם עצמו יש מדרגה כזאת של התלמיד חכם שבאדם וכל יתר החלקים שבאדם בהם לשרת אותו, יש גם מדרגה כללית כזאת בעם. משה רבינו הוא השכל שבאדם. מי זה האדם? העם. וכל אחד ואחד בעם ממלא אחד מן התפקידים. יש חלקים בעם שהם הגוף של התלמיד חכם, ויש חלקים בעם שהם הנפש של התלמיד חכם, ויש אנשים בעם שהם הנכסים הקניינים של התלמיד חכם. הבנתם?
משה רבנו הכל ביחד.
לא, משה רבנו התלמיד חכם שבעם, כלומר שבאדם. תסתכל על אל העם כאדם, אדם כללי כזה, שיש לו איברים. הבנתם? העם הוא כאדם שיש לו איברים. אז האדם הזה, הכללי הזה שנקרא עם, יש בו שכל. מי זה השכל? התלמיד חכם שבהם. וכל אלה שסביבו הם גופו, נפשו, קניינו. זאת אומרת שהמבנה הכללי הזה שאנחנו לומדים עליו הוא נכון באדם הפרטי והוא נכון באדם הכללי. עכשיו אני ממשיך, ואיך זה הולך בעולם?
ישראל.
ישראל זה התלמיד חכם שבעולם. ככה אומר הרב קוק. וכל העמים הם גופו של התלמיד חכם, נפשו של התלמיד חכם, נכסיו של התלמיד חכם. לא יודע מה, אלה יוצרים מכוניות, אלה יוצרים פופקורן, אלה יוצרים לא יודע מה. כל אחד משהו. כדי מה? להנות את התלמיד חכם. כי הוא בעצם השכל שלהם. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אתם מבינים? המהר"ל מגלה לנו שזה נכון בכל המדרגות, הדבר הזה, העיקרון הזה, המבנה הזה, הוא נכון בכל המדרגות, בין באדם הפרטי, בין בעם, בין בעולם. אתם מבינים מי אנחנו בכלל? עם ישראל.
זה ברמת האידיליה, איפה איראן זה היום?
מה?
אתה
שואל איפה הם שם? טוב, גם באדם יש פסולת. והמשיא ביתו לתלמיד חכם, יש לו דביקות בתלמיד חכם, כמו שיש לגוף חיבור אל השכל, הוא בגופו. והרי יש לו דביקות בתלמיד חכם מצד גוף האדם, שיש לו חיבור אל השכל, כמו שביארנו. והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, הוא כמו נפש האדם נחשב אשר הוא עושה פועל עסקי השכל. הוא מענה תלמיד חכם מנכסיו, הרי הוא מתחבר תלמיד חכם בממות שלו, כמו חיבור וצירוף הממון על השכל האדם. כלומר, הוא אומר, זה נכון, תדע לך, שמה שחכמים אמרו זה נכון בכל המדרגות. ולפיכך על ידי אלו שלושה דברים, יש דבקות אל התלמיד חכם, כמו שבאדם עצמו אלו שלושה דברים מצטרפים אל השכל. אתם רואים, הוא אומר פירוש, כמו שזה נכון באדם עצמו, ואינם שכליים בעצם. ודבר זה אפשר לנביא לראות בעולם הזה, הוא עולם גשמי. לכן כל הנביאים נתנבו לימות המשיח, אבל על עולם הבא, שזה מדרגת השכל הנבדל, אלוהים לא ראתה, אלוהים אין זולתך. זאת אומרת, זה נכון גם מבחינה היסטורית. הנביאים יכלו לראות את המדרגה של ביטול שיעבוד מלכויות, שכל העמים, במקום להתנכל לישראל, כמו שאשר עכשיו שאל, במקום להתנכל לישראל ולעשות צרות לישראל ולנסות למנוע את תופעת השכל בעולם, הם ישרתו את ישראל, זה בגופו, זה בנפשו, זה בממונו, זה ראו הנביאים. אבל מעבר לזה כבר הנביאים לא ראו, כלומר את מדרגת העולם הבא, ששמה זה מדרגה של השכל הנבדל, האם לא ראתה אלוהים זולתך. ודבר זה אפשר לנביא לראות בעולם הזה, הוא עולם גשמי. אבל התלמיד חכם שהוא שכלי, עין לא ראתה אלוהים, לא ראתה בעולם הזה הגשמי, וזה מבואר פלא פלאים מה שכאן אומר לנו המהר"ל. רגע עצומה, דברים עצומים נפלאים.
עכשיו נזכר, זה מה שמשה אמר לקדוש ברוך הוא לגבי רבי עקיבא. אולי אפשר להבין ש... בזכות שרבי עקיבא בחייו הגיע לשלושת המדרגות האלה, גם במונו, גם בנפשו, בסוף בנפשו, כביכול שהוא נסע לנפשו על קידוש השם. אז זו הייתה המדרגה השלישית.
זאת אומרת, הוא זכה להידבק בשם.
בחייו היה שתי המדרגות.
בחייו.
וכשהוא נפטר, זו המדרגה השלישית.
במסירות נפש.
אפילו ב... החיבור עם משה.
מה?
אז אולי זה החיבור עם משה, שמשה
רבינו היה בית המדרש שלו. זאת אומרת, רבי עקיבא זכה לגלות בו בעצמו את כל מדרגות החיבור לתלמיד חכם, ואז הופיע אצלו בשלמות מדרגת תלמיד חכם. לכן הוא תורה שבעל פה, כמו שמשה ברינו, משה רבינו בהר סיני קיבל את תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אבל הוא גילה תורה שבכתב. אז רבי עקיבא גילה את מדרגת תורה שבעל פה, כי הוא היה במדרגה שהוא התחבר אל השם בכל המדרגות האלה. ואז נתגלה בו באמת תלמיד חכם שבאדם. זה יפה, כן. שבת שלום.